עד היום על... יורד סיביר, קיבלתם עבודה. וכמובן שהזור מדבר בעניין המכתב, אבל כשגלו בקודם, רבי שמעון בר יוחאי עליו השלום לא נכנס מיד לנושא, אלא הוא מסביר לנו ומראה לנו באופן עקיף שהנושאים הם לא דווקא איפה שאנחנו מסיימים אותם, אלא תמיד צריך לדעת שיש מעגלים, וזה כמו ברפואה, כשאתה מגיע לרמה גבוהה ברפואה, אפילו שכואב לחולה באורד יומיומים, אז הוא הולך ונוגע לך באיזשהו מקום אחר בגוף, ואתה אומר לו, לא, זה לא פה, זה לא ניתן, אבל אני יודע מאיפה זה בא. כן, אני לא מגיע בתוצאה, בסימפטום החיצוני, אלא אני הולך לגעת בתורשים, כי אתה יודע, פה יש סיבור שהולך עד המקום שכואב לך כאן, אבל אתה נוגע רק בתוצאה, ועכשיו הולך לסיבה של זה. והזוהר הקדוש מלמד אותנו זה, שמחנך אותנו לראות את המציאות, לא רק כפי שהיא מופיעה לנו מול העיניים, באופן החיצוני שלה, אלא כל הזמן מעגלים, להיכנס ולראות את הדברים יותר לעומק. אז ככה הוא כותב בפרשת פקודי, שלכאורה זה עניין של בית המקדש, אז הוא מיד מכניס אותנו לנקודה הפנימית. מהי הנקודה הפנימית? ירושלים. ירושלים של הקודש, לא רק מבחינת עיר, אלא מבחינת כל מה שהיא מייצגת, היא הנקודה המרכזית. מה זה אומר? זה אומר שכל המתקנים שהיו במדבר וגם בכניסה לארץ ובתי מקדש, הכל התחיל מהנקודה המרכזית שנקראת ירושלים, ומכיוון שלא מגיעים אל הנקודה הזאת מיד, אז מתחילים מרחוק. אז מתחילים במדבר ולכאורה אין לזה קשר. ועכשיו אנחנו תופסים את המציאות בצורה הפוכה. לא מתחילים במתקן ועולים עד שמגיעים לירושלים. זה מה שקורה במציאות והפסיטה. זה לא ככה. הכל מתחילים מירושלים, ואתה לא רואים את זה מיד, אז אתה רואה את כל המעגלים החיצוניים, במדבר התחילה, ולאט לאט להתקרב. זאת אומרת, אם בסופו של דבר אנחנו מגיעים למקום המיוחד בירושלים, בגלל שזה הייתה התכלית הראשונה של הדבר. כן, בסוד מה שכתוב, סוף מעשה ומחשבה תחילה. אז גם תלים בחיים שלנו, למרות שאנחנו רואים את ההופעה האחרונה של הדברים, היא בעצם ההופעה הראשונה במחשבה. כמו אדם הראשון שנברא אחרון, אבל הוא היה הסיבה הראשונה של הבריאה. אז אתה תגיד שבגלל שאדם הראשון הוא אחרון, אז כל מה שקדם לאדם לא, קדם בהופעה. כשהמציאות האמיתית היא סתם. אז המציאות האמיתית של כל הקודש, של התחינה, היא בעצם במקום של המקדש הקבוע בירושלים, וחכמים אומרים לנו, מקדש אילו מסכן ומסכן אילו מקדש. זאת אומרת שזה אותו דבר, מסכן ומקדש. מה ההבדל ביניהם? למרות את זה, אין לי באיזה מקדש ומסכן. אלא מסכן זה ארעי, וזה תהליך של מקדש, ומקדש זה קביעות. וכדי להגיע לקביעות, צריך כמה עליות וירידות, וגם קורבנות אפילו של בתי מקדש שקדמו לבית השלישי המשולש המתוכנן שלא יחלק בעולם, וכשאנחנו בעזרת השם עומדים לבנות בקרוב. אז זה הבניין, כשאנחנו לא התחלנו לבנות האלה, זה כל התהליך בונה את זה, ולא רק שנתחיל לקחת אבנים ונתחיל לבנות את זה בפועל. אלא כל המנגנון, מנגנון שקודם לדבר הזה, והוא נבנה כמעט מעט, כן, באותו סגנון. כך אומר הזוהר הקדוש, ככה זה. כתיב, זכור השם, זכור השם נבנה אדום וציון ירושלים. זכור השם נבנה אדום וציון ירושלים. כי חורבן אדום תלוי בבניין ירושלים. אינפורמציה ראשונה, הבניין של ירושלים הולך בד בבד עם החורבן של אדום. שלא נבנתה ירושלים, אלא מחורבנה של סור. זאת אומרת, שאדום של ישראל, בגלל שהם באים מאותו סור, כלומר, בטן קדושה של רבקה, שמה היו שני ילדים, יעקב ועשיו, ולסור את כל הבניין, וכשכואב, כן, לרבקה, שבאמת להבטן, והיא הולכת לדרוש את אלוהים, אז היא הולכת. ואומרים לה, שני גולים בביטרס, ושני לאומים מנעי תפרד, ולאום מלאום באמת, ורב יעבוד חיים. כלומר, כשאחד יעלה, השני יורד. כשהשני יעלה, הראשון יורד. ולכן אנחנו תמיד מדואלים. אם יש יריצה באומות העולם, יש עלייה לישראל. אדום בישראל עומדים, כן, בסיבוי מתקל כזה, שתמיד אחד למעלה, אחד למטה. למה זה תלוי? למה שאנחנו מגלים מהקודש, מבחינת ישראל. ככל שהקודש מתגלה בפנימיותו, ככה החיצוניות עולה. כן? שני מתקל. תדמיינו לכם שאנחנו באונייה, שאנחנו באונייה, יש צד אחד ויש צד שני. עם ישראל עולה בצד אחד של האונייה, ואומות העולם בצד שני של האונייה. ככל שאנחנו מעמיקים יותר, אז כן יורדים יותר לעומק הקליפות, לא הבניין הנורמלי, אז מה קורה? אומות העולם עולות. ככל שאנחנו עולים יותר, זאת אומרת שאנחנו מעמיקים יותר בחיים שלנו, לא בחומריות, אלא בעומק החומר, באנרגיות שיש בתוך החומר, אז אומות העולם יורדות. וזה בעצם הבניין שלנו, שתמיד זה יש לנו סיבים נתקל בקצת עבודות. אין אפשרות שכולם יעלו אלא דרך עלייתם של ישראל. זאת אומרת, כעם ישראל יעלו, בסופו של דבר הם יעלו את כולם. אז תאומות העולם עד היום לא מבינות שעלייתם הם תלויה בעליית עם ישראל. אם הם היו יודעות את זה, הם היו עוזרות לנו, כמו שאומרים חז"ל, לבנות אפילו את בית המקדש. ועכשיו הם רואות את זה כסתירה לכל המהלך הפנימי שלהם. כי אנחנו הולכים להביא מסתר לעולם, וזה מפריע להם. יבינו וירגישו שהבניין שלהם עובר דרך ישראל, ויקבלו את זה בהכנעה, אז אין שום ספק שכולם יעלו, וזה באמת מה שקורה בסופו של תהליך. נכון. עכשיו אנחנו... מה?
בגלל
שהם יכרע, כן? כן, אבל בגלל שיש דמיון שעובר באופן אוטומטי דרך עם ישראל. כל עוד זה לא מקבלים את דרך ישראל, שעם ישראל עובר דרכו, וגם אנחנו צריכים להבין את זה, לא רק כמו את העולם. כן, אנחנו ראשונים צריכים להבין את זה שזה עובר דרכנו, אז מה שנקרא אומות העולם, זאת אומרת, החיצוניות לא עובדת. לפני שנתקדם, תמיד אני לא דואג לגמור את הטקסט, זה לא כל כך חשוב, גם בעם ישראל עצמו. יש את הפנימיות ואת החיצוניות. ככל שהפנימיות של עם ישראל מתגברת, כן, אז החיצוניות יורדת. זה אותו דבר. זאת אומרת, שבעם ישראל יש את המדרגות שהסברתי בין עם ישראל לאומות העולם. וככל שנתקרב יותר, יש את הפנימיות של הפנימיות והחיצוניות של הפנימיות. וגם החיצוניות, יש החיצוניות של החיצוניות והפנימיות של החיצוניות. לכן זה מתחיל מאיתנו ולאט לאט זה מגיע עד אומות העולם. וכל הבניין הזה הוא בניין שצריך להתחיל בצורת ולאט לאט היא הכרה, כן, וכל העולם יקבלו כמובן את המציאות. לכן אחד תלוי בשני, קורבן אדום תלוי בבניין ירושלים. ואנחנו רוצים לא להחליט את אדום. אבל כאדום, שהמושג האדומי יפסיק לשלוט בעולם, זה נקרא בניין ירושלים. אם היום, ברוך השם, אנחנו דומים את ירושלים, אז תגידי לי כן, אבל ירושלים הדתי, אנחנו מדברים על ירושלים העליונה. לא נכון, זו טעות, טעות של 2000 שנות נצרות ששלטו עלינו, אלא כתוב בפירוש שהקדוש ברוך הוא לא יתכנס בירושלים הרוחנית, כל עוד זה אנחנו לא ניכנס לירושלים הדתית. זאת אומרת שהירושלים הדתית שלנו פה היא האפשרות שהקדוש ברוך הוא ייכנס בירושלים הרוחנית. כן, זה עולם הספירות, כשאנחנו נתכנס לירושלים של מטה, הקדוש ברוך הוא נתכנס לירושלים של מעלה. אבל כל עוד ולא נבנה את ירושלים של מטה, ולא נסתגר את היום הזה של ירושלים, יש בעיה. תשימו לב איך קורה לזוהר ליום הזה, כן? וזכור השם נבנה את יום, יש יום ירושלים. ברוך השם יש לנו ביום כזה, יום ירושלים. כן, כחורבן את יום, תלוי בבניין ירושלים. בבניין שלנו, זאת אומרת, לבנות היום את ארץ ישראל, כל ירושלים זה ארץ ישראל, זה לא רק ירושלים, כן, בתוך העיר, זה נקרא ירושלים, בניות ירושלים, כנסת ישראל, עם ישראל, זה מה שמביא את העלייה הזאת. האומרים ארו ארו עד היסוד בה. מה הם עושים? כן, לכבד בנו. כן, לגלות את ערבת ישראל, ארו עד היסוד, כן? זאת אומרת, לכבד במדרגה הכי מהותית של עם ישראל, כי יודעים לאדום שבהתייסדות ירושלים תקרב בדום. אנחנו לא רוצים להחריב את אדום, אנחנו רוצים להחריב את המצבים הבלתי מוסריים שנמצאים בעולם. זה לא את אדום בגלל מה שהיא, אלא בגלל האנטי מוסריים שיש בה. ולכן זה תלוי בבניין ירושלים. מה זה ירושלים? אמרנו כמה פעמים שירושלים זה הבניין של מטה ושל מעלה. לכן בלשון רבים, ירושלים, כמו מספריים או משקפיים, יש שניים. לכן ירושלים היא בלשון רבים, כי היא לא מייצבת רק עיר עם אבנים ובתים שאתם רואים, אלא בניין דתיים שבד לבד אתה צריך להבין שיש פנימיות לבניין הזה, והוא הבניין הרוחני. כאן סיימנו אמנם אחד למעלה, אחד למטה, כן? האמת שאפשר לתאר את שניהם ככה, אחד בחוץ ואחד בפנים. זאת אומרת שירושלים הפנימית היא בעצם נשמה לירושלים החיצונית שאנחנו רואים. אז לא להפריד ביניהם חי ושלום, אלא צריך להבין שכל דבר שאנחנו רואים בחוץ, יש לו גרעין בפנים שנותן לו את הכוח. ולכן מבקשים לערער את נוסעותיה. כלומר, אומות העולם לא מבינות עכשיו שאנחנו מייצגים את המוסר האלוהי בעולם, ואז כל המחשבה שלהם זה לצבור אותנו. והם בעצם יוצאים לגלל עצמם, יוצאים לגלל החיים שלהם. כי אנחנו הנשמת העולם, אנחנו נהיה באומות. אם אתה לא מחבר את הלב שלך, אתה מקלקל כל החלק החיצוני שלך. זה מה שקורה לעולם. הם מחליפים את ישראל, וגם הם נופלים לחולי, כן? זאת הבעיה. הוא מפרש מזגנים מפרוצה וריחו למיזה יסודות ירושלים. והזוהר הקדוש אומר שהקדוש ברוך הוא עתיד לבנות את היסודות של ירושלים. למה דווקא את היסודות? כי היסוד הוא פה מנגנון, אתם רואים שהוא המנגנון שמחבר בין כל החלק הרוחני לבין החלק לדימוי. פה זה דימוי. לפני זה הכל בכוח, בפוטנציאל. אבל מה מאפשר את הכוח הזה, לכוח הזה להתגלות בדיוק ממשי, זה היסוד. אבל היסוד הוא בניין חזק מאוד, ולכן לפני שבונים בית, בונים יסודות, לפני שבונים בית. כן? היסוד הזה הוא המחבר בין המדרגות, וזה נקרא ציון. ומלכות הגילוי כבר נקרא ירושלים. זה מה שאנחנו אומרים, ארץ ציון, ירושלים. לא וירושלים, כן? והבניין של ציון וירושלים של הבחינה היסודית שנקראת ציון בבינת ראי יוסף הסדית ובינון ירושלים יהודה מלכות. בסדר? עתיד הקדוש ברוך הוא לבנות את יסודות ירושלים מיסודים אחרים ונשלטו על כולם, מיסודות אחרים שנשלטו על הכל, כלומר שלא יהיה אפשר להחזיב אחרות. היסוד האחרון, הבניין האחרון, השלם של אחרי כל הגלות, אחרי 2,000 גלות, זה יהיה בניין שכבר אי אפשר להחזיר אותו יותר. היסודות החדשים של הדור שלנו יהיו יסודות כל כך חדשים, שאף תאומה לא תוכל לעפר את היסודות, כמו שהיה ערו ערו עד היסוד בה, אין דבר כזה יותר. אז אומנם יערבו חד ושלום, ירצו להרוג יהודים, כן? שיפול עלינו ממצב הפחד, אבל הבניין השלם לא נחרב. ומה אם, אז מה זה היסודות האלה? ממה הקדוש ברוך הוא עתיד לבנות את ירושלים? כלומר, כאן אנחנו קוראים מה שרבי שמעון כותב לפני 2,000 שנה. אנחנו כבר במצב הזה עכשיו. שזה כבר הווה. בגלל היה עתיד. אנחנו בהווה של הטקסט הזה. ממה זה בנים? מהם היסודות הללו? ומה יהיו אלו היסודות? ואמר ספירים מאבני ספירים. זאת אומרת, אבן ספיר. וכתיב מצדיקיך בספירים. ואילת מול יסודים לסמכים תקיפים ואילאים, שאלו הם יסודות בעמודים חזקים ועליונים. באמת יום חלים סוג של צד מהר, שאין בהם חולשה כמו הראשונים ולא יהיה להם להרצה אפשר להרצה מאוד. זאת אומרת, שזה יבנוי לאבן ספיר. מה זה אבן ספיר? מה אתם חושבים שאנחנו מדברים על החומר? החומר הוא רק גילוי לפנים של אותה אבן. מה היה עשוי באבן ספיר? הלוחות, נכון? לוחות הברית, לוחות האבן, היו באבן ספיר. מה זה אבן ספיר? אבן שמתגלה ספירה. אבן שמתגלה נפח. ספירה זה לא עיגול שטוח כמו שאתם רואים כאן על הלוח, אלא בניין מהותי שיש לו אוויר, כוח, אור, פנימי, גוף. זאת אומרת שהאבן הזאת היא גוף שיכולה להכניע את מה את הכל יקריות. למה לוחות האבן היו עשויים מאבן? בגלל שהם יכולים להכין את הדיבור האלוהי. לכן אתה רואה לוחות דיבר וחקק את הדיבור האלוהי על אבן ספיר. משמע שבעולם שלנו האבן הזאת, החומר הזה, יכול להכין את הקודש העליון. כשהקודש נחקק על אבן דומה, זה כבר ברוך השם מדרגה עניינה מאוד. למה? כי זה כל המדרגות הכי עליונות שנחקקות אפילו בחומר הגשמי של העולם שלנו. זה היסוד החדש של ירושלים. אני מתרגם את זה עכשיו לבית יותר, אנחנו עוברים דואר בסך הכל. זאת אומרת שכשכך נראה את הדמיינים שאנחנו עושים בחיים שלנו, כל אחד ואחד בתחום שלו, כל אחד ואחד בעולם שלו, באופן יותר פנימי, שנבין את הצורת העליון אפילו בחומר שיש ביד, כגון הלוחות, וכשאתה רואה אותם, אתה יכול לראות חומר גשמי מהעולם הזה, אבל אתה מבין שחקוק בהם דיבור אלוהי. זאת אומרת, שזה תבנה בית פה. אתה בבניין הבית עצמו, אתה תכוון כוונות, הקדוש ברוך הוא, אני עושה את הבית הזה בגלל שאני רוצה שאתה תבוא לגור יחד איתי. כל אקט ואקט שאני עושה, כשאני בא להתפלל, כשאני אומר ברכה לפני שאני אוכל, כשאני שומר שבת, כשאני מתחתן, כשאני קורא, כשאני לומד, אני צריך לדעת לקשר את הלימוד הרשמי כאן בבית הכנסת בכפר אדומים, עם בית כנסת יותר גבוה. שבאותו זמן שאנחנו לומדים כאן, יש בדיוק את מה שאתם רואים בבית כנסת טוב בעולם יותר רוחני שלומדים יחד איתנו. כלומר, החלק העליון, הגלות השורשי שלנו כאן בעולם הזה. זה היסוד שאף פעם לא יכול להיחלב. זה מה שאומר הזוהר הקדוש. מתי ירושלים לא תחרה? שאתה תבין שהיא לא רק עיר, אלא שהיא גם נשמה בתוך עיר. העובדה שאתה תקריב את זה, שלא תהיה מוכן לתת אפילו סנטימטר יותר ממנה. שתבין שאתה לא מדובר פה בעוד חלק אדמה, אז אתה תבין שאתה לא מדבר פה על חיצוניות, על חתיכות אדמה, על בתים. מדברים כאן על עניין עמוק ביותר, וכל עוד לא תבין את זה, מה שאומר הרב קוק בצל באורות, שארץ ישראל עניין הדבר חיצוני, אפילו לא עניין חיצוני לאומה, שזה תבין שזה חבוק בנשמה הפנימית שלנו, אז אתה תגיד שכל חלק של ארץ ישראל הוא מייצג חלק עליון של רוחניות ואי אפשר ואסור להפריד ביניהם. במילים פשוטות, כל מי שמדבר על נתינת חלקים מארץ ישראל הוא פשוט אדם חיצוני שלא למד פנימי. ואז כשנבין את זה כבר לא יהיה אפשרי להראות שום דבר. כל המאמר הוא כי המלכות נקראת ירושלים ויסודותיה היו הערת נעים וגדלות של זר שהם מתקנים אותה. כאן זה מושגים יותר קבליים, לפני שמי מתקן את המלכות? נעים, כל המדרגה של זר, אם נקראת זר המדרגה הזאת, אנחנו נאמר בגדול שזה הקדוש ברוך הוא, והמלכות היא הגילוי הדבר העולם שלנו, אז בואו נגדיל בין החלק העליון שהוא הקדוש ברוך הוא אלוהי, לבין החלק התחתון הזה שהוא המלכות וזה הגילוי. לגילוי קוראים ירושלים, בסדר? אבל מי מכין את זה? אז פה אתם לוקחים את הראשי תיבות של נצח ימין, של הור שרי, של יסוד ביבי. אז זה העניין של החלק העליון, אני צריך לתרגם את זה, הוא שבונה את הגילוי עצמו. במילים פשוטות, כדי שכל אחד יוצא עניין לפחות של משהו, כשהקדוש ברוך הוא החלק התחתון שלו כביכול, זאת אומרת הרגליים של הקדוש ברוך הוא, שזה אומר הביטוי, שהקדוש ברוך הוא נהנה לדרוך על העולם שלנו, כמו שכתוב בנבואה, ועמדו ביום ההוא רגליו, דווקא רגליו, על הר הזיתים, שזה אומר לנו בדמיון, שהקדוש ברוך הוא יורד ונח בעולם הזה שהוא ברא, בעולם החומר, כלומר שנחבר את העולם הרוחני לעולם הדתי דרך הרגליים, כי הרגליים זה העמדה שלי בעולם, אז גם לקדוש ברוך הוא יעמוד על רגליו כביכול, איפה בארץ ישראל, אז זה מה שמתקן את ירושלים של מטה. זאת אומרת שהירושלים שאנחנו בונים כאן זה בגלל שהרגליים של הקדוש ברוך הוא כבר דורכות כאן. זה לא סתם. אז אין לנו מה לפחד יותר על המידה, הפחיד אור, אבל לא לפחד. פחד זה לא יהודי, זה אגף, אפשר לקרוא וצריך להתאחד, אבל לא לפחד. ואלו עניין בגלל, כלומר, כשנגיע למדרגה הזאת שהקדוש ברוך הוא בכל הכוח העוצמתי מתגלה דרך הרגליים, נתקנים על ידי הצפאות חבד, מאיפה זה בא? מחבד חוכמה, גם ראשי תיבות, בינה ועוד ספירה פה שלא כתבתי, חבד. כלומר, החלק העליון נותן לרגליים ביטוי, כמו שאתם באתם לפה מהרגליים שלכם, אבל מי הביא אתכם? הראש. הראש אמר לרגליים להיות במקום הזה, כי יכול, בעולם הרוחני, הראש האלוהי ידריך את הרגליים האלוהיות לצוות כאן בעולם שלנו. אני שקצת למד סוד, הוא יודע שאני עכשיו נדחת בטורקת סמוליאן, כדי לתרגם דברים האלה, תחצייה הגדולה, נשמע לה, כן? כדי לבטא את העניינים האלה. הנקראים ספירים, הקודם נקרא ספיר, אבן ספיר, לפי שנראים זה אור גדול, כן? זה אור שמאיר, האבן הזאת מאירה, למה היא מאירה? כי מתרגם בחומר את מה שיש ברוח. אז זה נקרא אור גדול, שאין אורם נחלט. והאבן הזאת מיוחדת כי היא לא מאבדת את ההערה שלה. ואין בהם שום אחיזת החיצוני. כל דבר שהוא חיצוני, חיצוני מלשון חקיצה, מלשון הפרעה, כל מה שמפריע מלראות את האור, זה מסלק אותו. אז אף אחד לא יכול להתקרב, שום דבר חיצוני לא יכול להתקרב. כי אין גם מגיע עד כאן חד ושלום, אבל יסודות הראשונים, שמה שהיה בבניינים הראשונים, לאט לאט אנחנו מתקרבים לבניין הסופי. אז הבניינים הראשונים יכול להיות בהחלט שתהיה נפילה, והייתה נפילה. אז נפלנו וקמנו, ועוד פעם נפלנו, ועוד פעם קמנו, וכל הסיפורים וכל ההיסטוריה שלנו, זה רק נפילות ועליות. אבל יגיע שלב, כבר לא תהיה נפילות בעזרת השם, כשיהיה בסיס ממש, שאנחנו נצטן לקדוש ברוך הוא לבוא לגבור איתנו, כן? וזה שורש המילה אדר, למדנו את זה, האדר, האלוהים, יבוא לגבור, כן? שורש אדר יבוא לגבור בעולם שלנו. כשנעשה את הבניין הזה, נגלה את הפנימים בעולם החיצוני, אז כבר היסודות כבר הם בלתי נחלטים. ולכן זה נקרא מגילת אסתר, כן? לגלות את הנכתב. כשהנכתב מתגלה, מגיע אסתר, אין כבר אפשרות לסבור שום דבר. במילים אחרות, כשנגיע לחיות בעולם שכולו דומה לפורים, מה קרה בפורים? שכל הנס יתקבל בתוך הטבע, ויתקדם, יתקדם, יתקדם, עד שלבשנו מלכות, במדרש אסתר מלכות, אז בעצם, נגיע למדרגה של שלמות עקבית, והמשכן יהפוך להיות מקדש. אז זה נקרא, כן, הם עומדים על הנאים לדעתי, וזה שהיה בהם אחיזה בחיצונים, שהם השמות אלוהים. אז בהתחלה, היה שם אלוהים מתגלה, להתיד לבוא, כן, לבוא שלנו, יהיה גם ידיות, זאת אומרת שאנחנו נגלה את השם הגדול, שם הוויה, יוד שם ואחר. בדרך כלל לא רואים את זה, ולא רואים את זה כי זה יותר מדי מצומצם למקומות מיוחדים. אין לכם דוגמה. איפה נמצא הקדוש ברוך הוא בנקודת ישראל?
אני מוכן שם מלך.
בכל מקום שכתוב מלך. יוד כבאתי. איפה הוא נמצא בנקודת ישראל? בזה מקום. אתם יודעים למה? הוא נמצא בכל המדינה. יעשה. כשאתה ממסכן את הגילוי יוד כבאתי כמו בתורה, למקום אחד, זאת אומרת שיש גילוי במקום הזה, ולא במקום השני. עובדה, שם מופיע יוד כ' ואפסי. תשימו לב מה אני אומר לכם עכשיו, זה הפוך יוד ממה שאתם עושים. בגלל שמה שלא מופיע בכלל במגילה, זה בגלל שלא רוצים לתזם אותו לפה, לפה או לפה. אלא הוא בכל המגילה כולה. אז אם אפשר לתזם אותו, כי כל המגילה זה שם השם. אבל כששם השם מופיע כאן, אז הוא כאן. ולא כאן. הגילוי שלו מתגלה כאן. זאת אומרת שבמגילת ישראל יש כוח גדול מאוד לגדול, לגלות את האור הזה. אז זה בדיוק העניין של הוויה, שאנחנו מגלים מה שלא היה כן ביסודות הראשונות. ופעד ילדה פוצה בריחו ויוקים לה לירושלים על אחרת, יחזור הקדוש ברוך הוא ונדמה להתקיים את ירושלים ואת המגילת על מקומה, כי אסור לנו לבנות את זה, את המגילה הזו במקום אחר. מה זה במקום אחר? לא פיזית ולא מנטלית. אסור לי לבנות את בית המגדל בתל אביב, ולא בניו יורק, ולא בפריז, אבל גם מנטלית אסור לי לבנות את המקדש הרוחני שלי בתרבות זרה. כי זה לא שווה, זה לא מתכוון לאור האלוהים. אז שתפסיקו לקחת אידיאל את אומות העולם, תראו מה הולך, וואי, וואי, ניו-יורק, וזה, וזה, נפסיק את השטויות האלה, ונבין שהאור נמצא אצלנו פה, אז כל אומות העולם יבואו לפה. מה יש שמה? רק חסרים. מה יש פה? ומי שלא מבין את זה, הוא נמצא באופן טבעי רק לחסריות, כי זה מה שמושך. והעולם לאט לאט מיד יותר ויותר פנימי, ולכן כל האומות יצאו לנהור דווקא לכיוון ירושלים. אז אם הם יסודי אבנים קדמהם יהדרו לאט רעים, אותם אבני היסודות הראשונות יחזרו למקומם, ולא יודע שתסברו אין האחרה, ולא תשלוט בהם עין אחרת. לא יהיה כבר עניין של עין זרה בתוך הבניין שלנו. זה לא עין הרע. למה נסברו הלוחות הראשונים? אז מה הוא אומר? השתלטה בהם עין הרע. עין הרע על התורה. כן, לוחות הברית נסברו כי הייתה בהם עין הרע. שמעתם דבר כזה?
אני מבין תפריט, אני אומר שזה היסוד,
אה? זה היסוד. בגלל שהוא היה עדיין לא בדור השלם של הדבר. זאת אומרת, מראה לנו שגם הסבירות שמה זה חלק מהבניין שלנו, ולמרות הכל הייתה סבירה, לא צריך לפחד, צריך להמשיך, ויש לנו אבנים לוחות סביר, ואחרי הלוחות יש לנו אפילו מקדש, הוא לא אבן ירושלים. למה במשכן, במדבר, האלמנטים שמהם בנים למשכן זה דווקא העצים ויריות עזים וכל מיני כאלה, ובירושלים זה רק אבן? הרי יותר גבוה העצים, כן, דומם ונמוך, צומח זה כבר יותר גבוה, חי, שזה יריות עזים זה עוד יותר גבוה, אז לכאורה המשכן שבמדבר יותר גדול מבית המדבר בירושלים. יפה מאוד, כי כל העניין שלנו זה לא לעלות, זה לרדת. אם אתה מסוגל לגלות את האלוהים הדומם באבנים, גם יש לך ניצחון. שזה אדם עם בעליות עיזים, בעצים, בסדר, זה בצומח, בצומח זה אדם עם זבוזה, אתה רואה חיים. לחי יש עוד יותר זבוזה, אתה רואה שיש לו תנועה כבר. אז הוא חי יותר, אז לגלות אלוהות בדבר שהוא כבר חי, בסדר, זה כבר באמת, אבל תגלה אלוהות ואבן, בוא נראה אותך. בירושלים, זה המקדש, זה אבנים. כן? כלומר, שיעירו באור גדול כל כך עד שלא יהיה אפשר לראותם. האור יהיה גדול כל כך, באופן פרדוקסלי לא נראה אותו. בר בדינא דיאק חול ברנא, תשימו לב עכשיו אנחנו נכנסים יותר לעומק, מתי זה יהיה? אומר הזוהר, בר בדינא דיאק חול ברנא, אין עינוי והאום פוחה, וימלא עיני מילא. תשימו לב זה אנשים נוהגו, בזמן שיקחול אדם את עיניו בפוך וימלא עיניו ממנה. כן, לצבוע את העיניים בכחול. כשהעיניים שלנו תהיינה כחולות, שמתאפל. זה ככה לרזור. בזל זה מגורש לנו את הכל, ועכשיו לאט לאט אנחנו צריכים לראות מה התופן. וכדים יחנה כל אבים לכל יצורי ירושלים מתקנן על התראי. ואז, כשנשים את הכחול הזה על העיניים, שמתאפל, הרי אנחנו כולנו כנסת ישראל בזוגות. אנחנו צריכים להיות יפות, ומחליצה צריכה להיות יפה בעיני בעלה. אסור למצוא לפי ההלכה להתקהל, זה אין להיות מכוערת. כמו סמרטוט בבית, שנכנס לבית, רואה את האישה שלו, לא לבושה, לא יפה, לא מופרת, זה אסור. האישה צריכה להיות תמיד מוכנה ויפה למשוך את בעלה. ואותו דבר כנסת ישראל, אנחנו צריכים כל הזמן להתאפר בשבילו, להיות יפות בשבילו. ואז נראה כל האבנים וכל היסודות של ירושלים שהן מתוקנות על מקומם. אז איך הייצור, שזה דבר לכאורה חיצוני, יאפשר לנו לראות מה שאנחנו לא רואים בלי הייצור הזה, הכחול. ולאז שליטו באות ארמים ויראה שלא שלטו בהם תערובות. זאת אומרת, כשתשים את הייצור הזה, אתה תראה שאף פעם שום אומה לא שלטה באמת על המשל. הכל היה אילוזיה. זה לא היה אמיתי. כשאתם יודעים על אילוזיה, זה בגלל זה, כאילו זה היה. זה לא אמיתי. זה רק אילוזיה. ומכדים, ואז נקודה מה שכתוב, מעין ועין נראו בשיעור השם שלו. בשיעור השם לדי, שיהיה לך את האיפור הזה. כלומר, כשתשים על העיניים שלך ממנגנון במשרד חי, כן, הכחול הזה, למה היום קוראים לזה ככה, נכון? מעניין, כן, תראו איפה זה, מעניין איפה זה בא, נכון. אז תראו בעין בעין, כלומר, תוכלו להסתכל את הקדוש ברוך הוא בעיניים, כמו אישה שאוהבת את בעלה ובעלה שאוהבת אשתו, מסתכלים אחד בשני, ואז הם רואים בשוב השם ציון, אומר הזוהר הקדוש, בשוב השם ודאי. מה זה בשוב השם? שהקדוש ברוך הוא בעצמו חוזר לציון. כלומר, בעניין יותר עמוק, הוא מתוכף להתייחד בגלל המראה המרהיב עין של אותה אישה יפה של קרשן ישראל. אז זה מעורר אצלו את הרצון להתייחד איתה. ומהליכות שלהם, של הקדוש ברוך הוא בכנסת ישראל, אז יוצא בעצם כל הבניין המחודש, התולדות של הנשמות, של השפע, של הפרנסה, של כל היופי של ארץ ישראל. עכשיו אנחנו נראה בעצם מה זה אומר כל העניין הזה. מה זה אומר מעין בעין יראו בשוב השם ציון? מה זה עין בעין? אמרנו שהעין שלנו והעין האלוהית יכול להסתכל אחת על השנייה. מה זה אומר? זה אומר פשוט מאוד, וזה נתן לנו את הסוג הזה, הרב קוק דסל, כשהעיניים האנושיות של עם ישראל, יגיעו למדרגה כזאת שהן כבר לא רואות את הדברים בחוץ, אלא את הדברים כמו שהקדוש ברוך הוא בעצמו רואה אותם עם העיניים שלו. כלומר, הקדוש ברוך הוא רואה את העולם בתוך, נכון? חוקר לבבות, מגלה עמוקות. שהעיניים שלנו, שהן עיני בשר חיצוני, יהיו מול, באותה קומה, באותה אפשרות, באותו כוח, לראות כמו העיניים האלוהיות את המציאות. כלומר, שנעלה את הרמייה שלנו לעיניים יותר חודרות ותמיניות של המציאות, לא מסתכל את זה מה שאנחנו רואים בפשט, בחיצוני, ומבחינת כלים מהזוהר, אז זה נקרא עין בעין. אז כבר לא נראה את המציאות בעיניים החיצוניות, אלא נראה אותם ככל המציאות שונה לחלוטין. רואים את הפנימי, כמו שהקדוש ברוך הוא רואה את העולם בעצמו. זה נקרא עין בעין. ותחת זה, עכשיו הזוהר מסביר, כל מה דעתי מנענה, בואו את כל מה שמסתם מן העין כמו אבני היסודות של בית המקדש, אתה לא רואה את היסודות, נכון? זה מתחת לאדמה. כשאתה בונה בית, אתה רואה רק את הבית, אתה לא רואה את היסוד. ולא יתייעי נשו לקלטה בעינה, ולא ניתנה רשות לשלוט בו העין. מה זה אומר? כשאתה בא ורואה בניין, ואתה רואה רק על החיצוניות של הבניין, מה אתה אומר? זה בניין יפה. עכשיו אדם שהוא איש מקצוע, אמיתי. מי לא מסתכל רק על הבית? הוא יגיד לך, אתה יודע, זה יותר לא מקצוע. חפרו בטח 25 מטר, אני מתאר, עם עמודים של חצי מטר רוחב, עם ברזלים, וזה יתחיל לעשות לך כל מיני, לא, תראה, יפה, מה אכפת לי? לא, אתה לא מבין כלום. כדי להגיע לבניין כזה, אתה רואה, יש בניין מתחת הרבה יותר גדול, אתה לא רואה אותו בכלל. ובלי הבניין הפנימי הזה, הכמור מתחת לקרקע, כל הבניין החיצוני הזה לא היה קיים בכלל. וכל רוח קטנה הייתה מצילה את הכל. בשביל זה צריך להיות בעל מקצוע, כן? אותו דבר, אנחנו צריכים להיות בעלי מקצוע. המקצוע הזה הוא מקצוע פנימי, חודר, עבודה גדולה. וזה לא יקרים ממשלט בעינה. אין העין יכולה לשלוט בו, לראותו. בא בקחיה בעינה במילים ידיעים. אלא, חוץ ממי, לאלה שישאר את אותו חומר על העין, אלא אם יכול את עינה בדברים ידועים והיינו בפוך. מה זה הפוך הזה? ובגיל כך, לא אמור שיהיה לו את החומר המיוחד הזה, אנחנו מוכרים אותו, וזה מה שאנחנו עושים פה. זה החומר שניכר כעת עכשיו ברגע הזה. הלימוד הזה זה אותו חומר שאנחנו שמים על העיניים כדי לראות את המציאות בצורה שונה. ולכן כתוב, יהיה אנוכי מרבית ברוך אבניי. אני אשאל בזה שהמרגשך עיני ראייתו והתפשט מחומרו. זאת אומרת, יעלה קצת יותר למעלה ממה שהוא רגיל לראות בחיים שלו, כל הזמן הוא תופס את הדברים החיצוניים, לא רואה את הצורת של העניין, שנעלה קצת מהמדרגה הזאת, יפסיד ההשגה הזו דהי מבניין המקדש, ויתלבשות זו בזו. אז נתנה לנו עיניים אחרות, אז נגיע למצב שעין בעין יראו בתשובת השם. מי שיש לו את העיניים הללו, אז הוא רואה איך הקדוש ברוך הוא חוזר לציון, מי שאין לו את זה, אז הוא יהיה מפונק, הוא יראה שמתלונן כל הזמן, ושנענח כל החיים שלו, והוא לא רואה שום גאולה בשום מקום, ושכל הזמן מתבחר, ושכל הזמן אומר, איזה גאולה, תראה איזה בלגן, וכולי וכולי וכולי. אנחנו מכירים את כל התמונות, יש מלא תמונות. זה לא מה שצריך להתמקד בו, זה בעיניים חיצוניות. אבל מי שיקנה לו את החומר המיוחד הזה, יראה את המציאות בצורה שונה, שלמרות כל מה שאמרתי פה, שבאמת זה קיים, אבל בחוץ. בתוך המהלך עצמו, מתחת לפני השטח, התרקם הגאולה באופן אמיתי, מביצת, בלי שום ספק, בלי שום פחד שזה עוד פעם יפול, ולא תהיה אפילו שאלה, איך אנחנו יודעים שעכשיו זה באמת באמת הפעם הטובה. אולי לא פעם יצאו לגלות. אחת זה שלומד שאלות כאלה. וכאילו שאתה מכניס את הספק, בדיוק כמו שאלה ששאלו ממשל יציאת עם ישראל שהביע עליהם את המלך. איזה שאלה? האמת אשר בקרבנו עם עין. אוי ואבוי מה ששומע דבר כזה, ואתה אומר דבר כזה. בוודאי שאשר בקרבנו. בוודאי שכל התהליך הזה הוא תהליך אלוהי. ורק שאלה כזאת כבר מראה באיזה מדרגה חיצונית אתה נמצא, כי אתה לא מבין כלום מהתהליך. ולמה? חסר לך התחל הזה. עוד לא נדברנו מה זה, קצת נתתי. כן? זה הלימוד הפנימי, זה הזוהר, זה הלימוד שנותן לך עיניים אלוקיות לראות את המציאות בצורה שונה לחלוטין. אנחנו מסתכלים על כל הדין הזה, תדלגו על החלק הקטן שכבר היה חלק מהצד השני, אנחנו נלך מהצח הזה, בכל עבדים במסכנה, בכול אירוע, וגם נתחל את האופ, אם אנחנו מגיעים קצת לכחול. אומר הזוהר הקדוש, הוא אף, בכל מלאכת המשכן היה דבר של תחלת. למה? איפה שלא יהיה תחלת, כל הזמן מחליטים לך תחלת באמצע. בגין תחלת, היו גבנה להתעתרה ברזה בכל דבים. מה יש מיוחד בצבע הזה, שדרך אגב הוא לא רק צבע, אלא הוא חומר. אמת? הוא חומר, הוא לא צבע. התחלת זה לא צבע תחלת, זה חומר תחלת. החומר עצמו נקרא תחלת. מה יש בו? שהוא תגנות בכל מקום המידה, בכל הליבושים. איפה אתה לא מדבר, יש משהו תחלת שם. למה? לפי שתחלת היא גוון שמתעטר ונכלל בכל מיני גוונים. מה זה התחלת הזאת? זה הדבק שדרכו, כן, אתה יכול לחבר מנגרונים. כלומר, אם יש נקודה פה, אני תחשת, ויש נקודה אחרת של גבורה, לכאורה מה הקשר ביניהם? תחלת. אתה שם חומר וזה מגזיק בסדר. וכן בכל המדרגות חייך יהיה תחלת על כל המדרגות. טוב, זה... דיברתי לכם קצת באופן מגפני. מה זה אומר? אני חוזר למה שאמרתי, רק בצורה אחרת. כל עוד זה לא תהיה את המשותה שבין כל הפרטים, ותפסיק לראות את האינפורמציה שאתה נותן לך בחדשות, בטלוויזיה, ובאזר, ובאזר, כאילו בקודות, בקודות, בקודות. שאין להם כיוון. מה יאפשר לך לראות אם יש כיוון בכל מה חדשות שאתה שומע ואתה רואה? שיש תחלת. מה זה תחלת? תחליט. התחלת היא תחליט שתבין ששום דבר לא יוצא מהסיפור. הקדוש ברוך הוא ממשיך את הבניין שלו למרות כל הקושי החיצוני. כמו שאנחנו רואים אותו עכשיו. כמו שראינו אותו שלשום, עם שמונת ימי חנוכה. איך אתה יכול לדבר על גאולה בזמן שאתה רואה דברים כאלה? רק אם יש לך את הדבק הזה, להיות דבק בתכלית האלוהית לדעת את כיוון, למרות הכאב הגדול הזה, שדרך אגב לא תמרוח ממנו, אלא להרגיש אותו, אבל להמשיך. אתם מבינים מה כתוב במגילת אסתר? שושנת יעקב, צהלה ושמחה, בראותם יחד, תכלת מרדכי. כל עוד זה לא ראו את התכלת של מרדכי, אף אחד היה שמח. אתם פעם הייתם שמחים כי ראיתם פה? הבניין הזה זה בניין תכליתי. השמחה נובעת מעצם העניין שאתה רואה שלמות בתהליך. אם אתה לא מבין שיש תהליך בכלל, אם אתה לא מאמין שיש תהליך, שהקדוש ברוך הוא מדריך ומנהיג את העולם לכיוון ידוע, אז אתה חס ושלום נופל לדיכאון. אז התכלת כאן זה צבע מיוחד שיש בתכלית. דרך אגב, לפי תורת הקבלה, תכלת זה דווקא גוון של מידת הדין. מלשון כליה, מלשון הכנעה, כל עוד ולא תיכנע בשכל שלך, לשכל אלוהי, פנימי, ותרצה הכל להבין דרך השכל שלך הגשמי, הלוגי, אז אתה לא תוכל להתקדם. אז התחלת פה משחקת משחק מיוחד והיא נמצאת אותה תחלת בכל הלבושים, בכל המנגנון של בית המקדש, של המקדש. נכלל בכל מיני גוונים.
טעם הדבר, לפי שהתחלת מרחיקה את החיצונים. יש לה כוח, לצבע הזה, לחומר הזה, להרחיק את כל החיצוניות. למה? כי מגלה את הפנימיות. לכן המקובלים היו טובים בשפת את הבתים שלהם בתחלת. נראה לי עין הרע. זאת אומרת שזה חומר מיוחד גם בעולם שלנו, שדוחה מעין הרע, שמצייף מעין הרע. כל הבתים הישנים בירושלים אפילו. תראו אדם צבועים בתחלת שהייתה לפני איזה 200-300 שנה. יותר. זה הבניין הזה, כן? של החיצונים לא יכול להתקרב בזכות התחלת הזאת. ולכן היה צריך להיות חלק בכל הגוונים שלא תהיה לחיצונים אחיזה בהם. עוד פעם, אני חוזר, זה לא סתם צבע. זה לראות שיש תכלית, שיש פיזול. זה חומר רוחני שמתלבט בגשמיות ודוחה כל דבר חוסק, מפריד, מבדיל. ומגלה לך את התוכן, את התכלית. של אותו בניין, של אותו מנגנון. וללא ראייה שכזאת, היא כוללת, אתה רק תפול למלכודת הפרטים. ומלכודת הפרטים זאת נקודה שהיא מאוד קשה, שבבניית העולם, כל נקודה חשבה שהיא מציאות בפני עצמה, ולא ראתה את החלק שלה, את החיבור שלה, היא התחלתה. ואם כל אחד מניסן לא יראה את החיבור שלה, את ההתכללות שלו, אחד בשני, כל אחד יחשוב שהוא מזוד בפני עצמו ללא כל קשר, אנחנו לא יכולים להגיע אפילו לא לחלק מרדכי. ולכן לפני פורים, לפני קריאת המגילה, בבוקר, שזה העיקר, תדעו לכם, יותר מהלילה אפילו, צריך לעשות משלוח מנות למתנות העליונים. למה? זה מתאשר, אילו אתה לא משיג את החיים, מה קראת אותה ברגילה? אבל עדיין לא חיית אותה. החוויה צריכה להיות על ידי זה אתה מציין את התכלית הזאת, ואתה מתחיל לעשות חיבורים בין אחד לשני, לגלות את הכלל האחדותי הזה. כדי לעשות את זה צריך בן אדם שיודע. ובצלם בין אומי ומחו למטה יהודה. אני צריך אדם כדי לבנות מנגנון כזה, זה נקרא בצל אל, נכון? בצלו של האל, בין אורי ובין של אור, בין חור ובין של אוויר, של רבע, חור זה אותיות רבע, חורים, בין חורים ובין שהוא חופשי. למה? כי הוא ברבע שבין הנקודות, ופה אנחנו מגלים שהרבע שבין הנקודות הוא לא רבע חלק, הוא מלא במה? בתכלית, מלא בתכלת. אם אתה צובע את העיניים שלך בתכלת, אתה תראה את הרבע שבין הנקודות, זאת אומרת, את הבניין, את הדבק שמאחד את כל המנגנון הזה. אתה תגלה את המשותף. תבקש מאדם להגיד לך מה קשור בפרשת השבוע. אם הוא יתחיל להגיד לך פרטים, 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 אתה יודע שעדיין לא הגיע למדרגה. אבל אם הוא אומר לך יש דבר אחד, והוא שוזר את כל הכף, וזה הוא נותן לך רק מילה, תגיד, וואי, איזה חכם, איך הגעת? עם כל הפרטים של הפרשה, הגעת להגיד לי זה זה, זה אתה חכם. גם הוא לקח את הדרך שבין כל המדרגות, בסוף מה שכתוב, זה היה המשכן, אחד, אתה נגעת בנקודה הזאת, ובכך את המפתח הזה, ברוך השם, זה בחוכמה הזאת. לכן צריך לעשות סיכום של כל סיום שאנחנו לומדים, ולהוציא ממנו רק את הנפש, את התחלת, את התכלית. וזה מה שמתקן את כל הנביאים. זה מה שמתקן את כל המר. כן, במרדכי יש מוות דפיה. מה? מה זה מה? מה? מה זה דפיה? זה ערבית? תבואו. לתאר את מה שאומר. זה נקרא תחלת מרדכי. התחלת שמתארת את כל המנהיגות וממצטת אותה. אומר לך שאל תסתכל על כל הפרטים, כי כל הפרטים זה קטסטרופה גדולה, אז מה שזה דיילים או אין בערבה? ובסופו של דבר קורא שאתם זה ברוך השם המילה האחרונה במילה, זבו. נקרא דבר, זה ברוך השם דרמתי. למרות שחשבת באמצע, אתה מת. אז רק אדם כזה, למטה יהודה. למה למטה יהודה? יהודה, מלכות. עשה את כל אשר ציווה השם את משה. אמר רבי יהודה, התמר, הרי למדנו. והה בצלם, מסיתרא דמינא, מוות. בצלם היה ניסה לימין, הוא החסד. לכן הוא בצל אל, אל זה חסד. חסד אל כל היום, זה פסוק כזה. והיינו בחסד שבייסוד. עוד פעם, לא חסד פה, אלא החסד הפרטי, הקטן שפה. מה שמעניין אותנו עוד פעם לאנשים שמסוגלים לחדר שמיים וארץ. מי שלא מסוגל לראות כמו אותו לבנות ניסן, אבל כדי לבנות ניסן זה אדם שאני יכול לתרגל לבוא מנגנון שכלי ומעשי ביד, שהוא לוקח מחשבה ועושה אותה בפועל. אז אני צריך אחד שיש לו קודם כל יסוד, לא חשוב אם יהיה, ובתוך היסוד אני אראה באיזה גוון. כי בתוך היסוד יש לנו כל זה. אז בצלאל היה, בתוך היסוד המחבר שמיים בארץ, הוא היה חלק של החסד. היה איש חסד. והוא עצמי תיקונה בקולה. והוא העצמי כל תיקונה מכאן שהוא סוד המלכות. איך חסד יכול לתקן מלכות? פשוט מאוד, אתה מתקן מלכות ברגע שאתה מתחיל להיות נוצר. אנחנו חוזרים על אותו עניין הרבה פעמים בכל מיני סיבות, אבל זה הדבר העיקרי. כל עוד בחיים שלך ואתה לא נופקר, אתה רק רוצה לקבל, אתה לא יכול לבנות שום מנגנון. פה אנחנו בונים, אתה לא נופק, הוא נופקר לתורה. לכן יש מתקן בעולם הזה. כי החסד המתקן את כל תיקוניה. בית המדבר זה בעצם חסד אחד גדול, אבל בתוך מידות, שזה גבורה. אתם רואים את הפרדוקס? כל זה במידה זה מידות, מידות זה גבורה, זה מידת הדין, אבל מה זה כל מידת הדין הזאת? חסד גדול. כמו שאם אני נותן גבולות לילדת שלי, מצד אחד זה גבולות, אבל זה חסד גדול אהבה. כי אני יודע שככה אני בונה אותו. וזו ועוד, טעם שבצלם עשה את המשכן, והיהוד האהב את המשכנת על כל שאר שישי. למה הוא היה משבט יהודה? לפי שיהודה היה צדיק ומלך על כל שאר השבטים, לא יצאו צוות מיהודה ומחוקק מבין רגליו. מה זה מבין רגליו? איזה שיר רגליו? מבין רגליו. תשימו לב, הכל זה קודם. ומזה נפת מעל ואיש כן כל מסקנה. לכן ממנו יצא מי שסיכן ועשה את כל מלאכת המשכן. כלומר, לפי שיהודה היה מלך, ומחמד זה היה המרכבה אל המלכות. כן, מה יש ליהודה? מה מופיע ליהודה? יזכה ועשה. נכון? ובעלת נוספת. גם את הבחינה של הדלת. אתה פותח דלת לגלות את שם הבעיה הזאת שלה. ולכן היה ראוי שממנו לשם לעשות בתיקון המלכות. זה הטעם שנקרא בצלאל, האו כמוה, כן כבר בי ארוך הזל במסכת ברכות דף נ"ה, עמוד א', שהוא מפריקות, שהוא אותיות, בצלאל, הוא מפרש, מה הוא בצלאל, מה זאת אומרת, מי הוא בצלאל, על מה הוא אומר, אומר, די ימינה, זה אתה בימני, אתה כנותן, אתה כמעביר, הלאה, אני נותן צדקה, אני צריך לתת אותה ביד ימין, אני מברך על תפוח, אני צריך לאכול את התפוח ביד ימין. חשוב מאוד. זה מידת החסד של ימין. כלומר שהיה מופרש בצל החסד הנקרא אל. ועוד טעם עצמו פריטית רדיים התקלפו לה. מצד החסד שיתן את כל שרפת הנקרא. לכן נקרא על שם שאולתו. הוא בצל אל, בצילות של אל, בצילות של החסד. הוא המשך החסד בעולם הזה. ויאבי חוכמתה למעבר על כל עמידה. וירש את החוכמה מצד החסד שבקו ימין. כל השם הימנים, ובכוח החוכמה היה יודע לעשות את כל המלאכה, כלומר שהבין והתחיל לעשות אפילו דברים קשים. איך אתה יכול לעשות דברים קשים בחיים שלך? כשאתה דואג מצוינת, כשאתה דואג קשים. שאתה ברצון להשפיע. עכשיו זה לא כאן שאלה. זה לא במידה. אז מה, כל הדיני הזה חסד? איפה הגבולות? אין חיה, שזה גבול גם החסד הזה. תראו מה קורה שאנחנו יותר מדי טובים. הם יורדים עלינו, ואנחנו רואים שיורד בסדר. אז איפה הגבול? אז חייבים להבין אם בצלב עוד אחד. מי זה? אהרון יהב. והוא מן שרק דן, מידת הדין. אז עכשיו אנחנו רואים שבית המקדש נבנה מצד אחד מאיש שכולו חסד, ומצד שני ממש על כיסאות שלו, מידת הדין. יהודו הוא הראשון, ובשל דן הוא האחרון. הכל בנוי וסגור. החסד העליון מגבורה, ואז יש דיני הצלם. ומה שקשור זה איתו, העולה בין הכי שמח, כן? הוא סומך על אחיו, כן? הכי שמח למעשה בדעיון מסיתרה ושמאלה. אבל אני צריך עכשיו את הצד השמאלי, להשליב את הצד הימני. העולה, מלשון אוהל, היה מצד הגבורה שבשמאל. איזה הוא גיבור? הקודם. זאת אומרת, נותן גבולות, 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 גבולות. אז ביניהם, שני אומנים, בצלאל היה אומר, שזה מה, יש לי חסד לעשות ככה, ככה, וזה, העולה מה היה אומר לו, טוב, בסדר, יש לי דוד ככה, 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 ככה. תביא את הגדול שלך, בתוך הכלים שאני בואים. נותן ביחד אומנים מעולים, שמתרגלים את הפנימיות בעולם הזה. אבל כל העמים זה עצמי אתמול. אתה נושא לעני, אני עכשיו רק בקבלה. כדי למסות אותו, אתה לא יכול לתת לו ביד שמאל. הוא כבר בצד שמאל. אם אתה נותן לו שמאל, אתה עושה שמאל בריבוע. זה אקסטרה שמאל. כבר אנחנו יכולים בעיות עם השמאל. צריך את הימין שהוא ימצא את השמאל.
אמר
הוא ימצא את השמאל. מה? לא, הוא דוחה. הוא דוחה. הוא מדרך. כדי למצא את המהירות אתה צריך ליצוק, אתה צריך דבר מתוק. אם אתה רוצה לדחות את הדברים החוצה, כמו צוות לוי שהיה דוחה, וכל משפחות לוי, מי זה? גרשון קריאת מרבים. כן? זה דוחה. מרבים לשם מר, גרשון לשם מגרש, וקריאת לשם עשה עצמי שינה. אתה מגרש אותם. אבל אם אתה רוצה למצק אותם, זה מה שאתה אומר, שאתה להבין משהו שהוא בבניין של שדה.
אבל
אני אמרה, אני מבטאות לה, זרקו מר, בתוך מר, ואתה מבטא. לא, זרקו עץ. ויורם הוא עץ, ונשמיכהו למים, ונשמיכו המים. לא זרק מה, הוא זרק עץ. מה זה העץ שהוא זרק למה? עץ החיים. ולכן ונשמיכו המים. הפוך. כן, מה זה מר? מה זה מים? מים זה תורה, נכון? אין מים אל התורה. כשאתה רואה את הלימים, זה נמאס להם ללמוד. כי המים מרים. קשה להם, הם לומדים כל הזמן, לא יודע מה, זה לימוד קשה שמתסכל אותם, לא מבינים. מה צריך לעשות הרב? מיד לקחת חתיכת עץ ולדרוג לטובה שם. מה זה? להביא להם איזה מגרש יפה, לחסידות, משהו למצב את הלימוד שלהם, אין להם להתגבר. זה בדיוק מה צריך לעשות, כל זה זה רמזים לאיך לחנך את הדור. היום אתה לא מביא כוח פנימי יותר לתורה אפילו בנסיבות. בנסיבות הסדר, בנסיבות תיכוניות. הילדים מתייבשים, מאס להם לאלימות. אתה חייב מדי פעם לתת איזה מין. זה מה שכותב הרב קוק, ואין עליה. שבדרך כלל מגלגים, זה לא רציני, כל המעשיות של הגמרא. מה אתה לומד מגרשים, מגרשי הגדול? אומר לך הרב קוק, זה החמצן, אתה לא מבין כלום. אם אתה לא מבין את החמצן הזה לדור הזה, הוא מתייבד. אתה רוצה לך דבר לסגור אותו? אז בדיוק מה שצריך לעשות. ולכן מסיימים בשמאל. כי היה מצוות דן שהוא לשון דין בגבורה. וזה הוא נמצא בדין הקסיה, וזה היה מצד דין הקסיה. דאו כמו הרי החברים כבר ביארו, כן החברים שכל החבר'ה של רבי שמעון בר יוחאי, שגידים הגדולים, היה קוראים חברים, לכן היו עושים ציבור אמיתי של אהבה ביניהם. ואהבת מסיטרי, מקרה סיטרי אילן, התעבד מסכנה. מסווה קווים אלו של ימין ושמאל, שהם חסד וגבורה, נעשה המסכן. אז המסכן צריך להיות מאוזן, גם ימין, גם משמאל. גם מקרה וגם מגבורה. גם ימין ושמאל וגם מגבולות של משמאל. עד עשר. וכאן. גם אם זה אמרו שביסוד המסכן נבנית מחסדים וגבורות. זה החוג. כן? החוג הארץ. וזה לכל חד, כל חד מה זה? חסד גבוה, אם לא זה לא חד. מצד אחד זה חסד גדול, חד חילים, וזה לנצל גבוהות, שזה מביצה גדול, אתה לא יכול דבר, עברת את זה וזה וזה, וזה 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 וזה, יש לך גבוהות, גבוהים. ונמצאת לך, היא מתקשקת בהם, זה הבניין המתקשק. ואם היא קצרה והוא מתקשר על ידם בקיצור הלכות נמדה, ועל שני העמידה מדרגות מתקשרות עם הקדוש ברוך הוא שנקרא כאן ברמל בשם בריר עתים, למראה זה בין ימינה ושמאלה תגיעה בתוד החיזוק. ואז כאן היא מחבק את איתי, כי תבלכו מחבק את עם ישראל, זה בשתי דרום. כמו לא, תחת לראשי וימינו מחבקים. זאת אומרת שאני צריך לחבק בשתי ידיים, לא רק ביד אחת. יהיה את יסוד החיזוק בין ימין ושמאל ואז אתה מביא אותה מהכיסא של האמצע והיינו בין דורים בגת וזה מה שעושה קוצה בריכו לכנסת ישראל מביא את הראש של כנסת ישראל שריצות כתל חלקו ואז שם את הראש של הצד ומחבק אותה זה הרגיעה הכי גדולה אנחנו נשענים על הכיסא את האלוהים בין כאן, בחזיק זה כל הרפואה שלנו, כן, הפרקיה שלנו. דעה יתמר והוקמוע, והרי למענו כבר ביארנו את החברים, וכל מה שהחברים ביארו לנו, שרבי שמעון בר יוחאי, מה הקשר שמתקשר אותנו לקדוש ברוך הוא. לסיכום, אנחנו בונים מנגנון, המנגנון הזה צריך להיות מאוד מיוזן, כדי שהאלוהים יבוא בקרבו. וזה מה שקורה לנו בדורות שלנו, בעזרת השמיעת ליד אנחנו מתקדמים, לראות את הטוב, לראות את הקדושה, ולראות עם הכחול הזה מתחלת את כל הדבר שבכל הפרטים ללמד לחנך את הדור אנחנו מתקדמים לכיוון גדולה ואנחנו כבר בעצם תודה רבה.